בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחול עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחול, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
היום יום שלישי, 16 באפריל, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו, סיפור אחד ביום, בכל יום. אנחנו בימים מורכבים, בימים מתוחים. ובימים האלה, ימים של מלחמה שמתנהלת, וחשש גדול מתרחיש שבו המלחמה תתרחב, אנחנו מזכירים לעצמנו בכל פעם וגם לאחרים, שישראל היא מדינה חפצת חיים, מדינה שמקדשת את החיים. אז לא על המלחמה נדבר כאן היום, אלא על החלק של חפצת החיים. דיברנו כאן בעבר על כמה חריגה ישראל בכל מה שקשור לעידוד ילודה, עד כמה היא חריגה בשיעור ילודה יחסית לעולם המפותח, חריגה במשאבים שהיא משקיעה כדי שישראלים יביאו ילדים לעולם, חריגה בתמיכה, בטיפולי פוריות מתקדמים. ובדיוק על זה נדבר, כי בשנים האחרונות הפך מקום אחד למוקד של טיפולי פוריות עבור המון ישראלים. ולאחרונה התפרסם שמהמקום הזה יצאו ביציות נגועות במחלה גנטית קשה. במקום הזה זוגות גילו שהחלום שלהם להפוך להורים, החלום שלהם להביא חיים לעולם, נתקל בבעיות שלא היו קורות במקומות אחרים. אז הפעם אנחנו עם כתבתנו יולן כהן שערכה תחקיר, ובו חשפה התנהלות קשה וסיפורים טרגיים של זוגות שכמו אלפים אחרים כמותם, רצו מאוד להביא ילד מהמקום שבו נולדו כבר ילדים לאלפי זוגות ישראלים, גיאורגיה. שלום יולן.
שלום אלעד.
הסיפור הזה מהצד שלך, אני מתכוון, התחיל במה? הודעה של משרד הבריאות?
הודעה של משרד הבריאות ומשטרת ישראל שהגיעה בערך לפני כשבועיים על פרשה חדשה שמתחילה בגיאורגיה עם שני מומחים ישראלים שמומחים בטיפולי פוריות, שיבאו על פי החשד ביציות שנגועות באמופיליה, והן החזירו אותם לנשים למרות שהם ידעו שהביציות הללו נגועות באמופיליה. עכשיו נסביר, בישראל יש מעט מאוד נשים שמוכנות לתרום ביצית, ולכן נשים שצריכות תרומת ביצית, שהן לא יכולות בעצם להיכנס להיריון עם הביצית שלהן, הן פונות בדרך כלל למזרח אירופה, שם נשים מוכנות למכור כביכול במרכאות את הביצית שלהן, מקבלות הרבה מאוד כסף, ואותן נשים פנו למומחים הללו שיש להם עסק ליבוא ביציות מגיאורגיה, נשים גיאורגיות שתורמות את הביציות שלהן למען גם נשים ישראליות. ועל פי החשד, אחת מהנשים עשתה בדיקה גנטית, הראתה לאחד המומחים את התוצאות של הבדיקה, ולמרות שהיה כתוב שחור על גבי לבן, שהביציות הללו נגועות, בכל זאת הוא אמר לה שהכל בסדר, והמשיך גם בתהליך עם נשים אחרות. אותה אישה מגלה תסמינים אצל התינוקת שלה, והרופאים אומרים לה שהתינוקת שלה נושאת את מחלת ההמופיליה.
שהמופיליה, יולן רק נסביר, דממת בעברית, מחלה שמשפיעה על קרישת הדם בגוף, היא גורמת לדימומים פנימיים וחיצוניים, כאלה שעלולים במקרים קשים גם להוביל לסכנת חיים.
עכשיו, המחלה הזאת היא מחלה גנטית, היא בודקת, היא יודעת שלה אין את המחלה הזאת, שלבעלה גם כן אין את המחלה, ואז היא מבינה שככל הנראה מדובר בתרומת ביצית. היא פונה למשרד הבריאות, משרד הבריאות מתחיל לבדוק את הנושא, הוא מבין שהתוצאות שהיו באותו זמן, הרי היא עשתה בדיקה גנטית כבר לפני שהיא נכנסה להיריון, היא רצתה לבדוק את הביציות, שהיה כתוב שם שחור על גבי לבן, שהביציות הללו נגועות בהמופיליה, והוא מבין שיש כאן בעיה, הוא מתחיל לחקור את הנושא, הוא עוקב אחר אותם חשודים, הוא מאתר את הביציות האחרות שקשורות לאותה אישה שתרמה את הביציות בגיאורגיה, אותה אישה שחולה במחלת ההמופיליה, שתרמה את הביציות, הוא מאתר נשים נוספות, הוא מגלה שאישה נוספת עברה הפלה, הוא מגלה גם נשים נוספות שלבסוף לא הצליחו לפתח הריון בריא לאחר תרומת הביצית, ואז הוא מחליט לעצור את החשודים הללו וגם לפרסם את הפרשה.
זהו, כי אני מבין ממה שאת מספרת שהטענה היא שהחשודים לא רק יבאו לישראל ביציות נגועות בהמופיליה, אלא לטענת אותה אישה לפחות שעשתה בדיקה גנטית, היא הציגה להם את התוצאות עוד בשלב הביצית, והיא אומרת שהחשודים ידעו שהביצית נגועה, ובכל זאת היוו אותה לישראל.
אז השאלה שנשאלת, האם הם עשו זאת ביודעין, או האם הם פשוט לא שמו לב ואמרו לה שהכל בסדר, הם כמובן מכחישים את הכל, הם אומרים שהם לא ידעו, ושזה לא נעשה במכוון, ושהם מכחישים את כל הטענות, את כל הטענות של אנשים, גם של עורכי הדין שהם מייצגות את אנשים, והם טוענים שהכל נעשה על פי החוק ועל פי הנחיות משרד הבריאות. כרגע החקירה עדיין נמשכת, מנסים לאתר האם יש תלונות נוספות שנוגעות למנהל המעבדה ולאותו מומחה לפריון. אני מניחה שנשמע עוד על הפרשה הזאת עוד הרבה.
ולכאורה הסיפור אמור להיגמר כאן. החקירה מתנהלת, מחכים לתשובות, אלא שבמקרה שלך יולן, הסיפור הזה היה רק ההתחלה, רק הפתח לעולם שהוא גדול ובעיקר מטריד הרבה יותר.
נכון, במהלך השנה האחרונה אנחנו קיבלנו שוב ושוב תלונות על מה שמתחולל בשוק בגיאורגיה, שוק טיפולי הפוריות, והפרשה הזאת בעצם הבהיר לנו למה אנחנו צריכים לעסוק בזה וגם להראות את זה לציבור. בישראל יש לא מעט זוגות שסובלים מבעיות פוריות ויש זוגות רבים שפונים לגיאורגיה, במיוחד לתחום הפונדקאות, והתלונות לא הפסיקו להגיע, והחלטנו להרים על זה תחקיר, ו... נאמר שכמות, באמת כמות האנשים שנפגעו היא מטורפת אלן.
תסביר לי קודם משהו, למה גיאורגיה? מה הופך את המדינה הזו בצומת שבין אירופה לאסיה, למוקד של טיפולי פוריות, לתעשיית פוריות ממש עבור סוגות ישראלים רבים כל כך?
אוקיי, אז יש מעט מאוד אפשרויות היום בעולם, מרבית המדינות אוסרות את ההליך הזה, לכן האפשרויות שקיימות כעת זה ישראל, בישראל... ההליך הוא יחסית יקר, בערך בין 250 ל-300 אלף שקלים, וגם כולל בירוקרטיה מייגעת ובלתי נגמרת, שהיא כוללת אלעד, טופס 4, צו יציאה מהארץ, אבחון פסיכיאטרי, אבחון פסיכולוגי, אבחון רפואי, בדיקות גנטיות, חיסונים של כל מיני מחלות שאתה צריך לעבור, ויש גם את האישורים שהפונדקאית צריכה לספק, שגם כן שכוללים כל מיני אבחונים פסיכולוגיים ואבחונים רפואיים, שזה פשוט לא הגיוני. כדי להיכנס להליך הזה, אתה צריך להיכנס לוועדה של משרד הבריאות, שמתכנסת רק פעם בשבוע, יש לא מעט בקשות של זוגות, ועד שהיא דנה בהם, ההליך הזה בישראל יכול לקחת לפחות 3 שנים, עד שבאמת נולד תינוק בריא. יש אופציה נוספת, שזה ארצות הברית, ששם אין בירוקרטיה מייגעת, אבל ההליך הוא יקר מאוד, לפחות 500 אלף שקלים, שזה כפול מישראל, ולכן האופציה שהיא נחשבת למושלמת, מבחינת זוגות רבים בישראל, זה גיאורגיה. גם אין בירוקרטיה, וגם ההליך הוא זול, יחסית לישראל ולארצות הברית, בערך 200 אלף שקלים, בתוך כמה חודשים אתה מוצא פונדקאית, היא נכנסת להיריון, ואתה יכול לקבל בתוך שנה ילד.
תראי, בכל מה שקשור לכסף, אני מבין, יש פער עצום, בין 500,000 בארצות הברית, 300,000 בישראל, 200,000 בגיאורגיה, אלו בכלל סכומים גדולים, ופערים גדולים. אבל ברמת הבירוקרטיה, זה שבגיאורגיה הבירוקרטיה היא מאוד מתירנית, ומאוד מהירה. זה לא מדליק נורות אדומות, לא גורם לזוגות לחשוב שאולי יש פה איזה קאץ'?
תחשוב על זוג שמנסה המון שנים להיכנס להיריון, ששוב ושוב טיפולי IVF, טיפולי פוריות ולא מצליח. הדבר שהם הכי רוצים זה תינוק. הם מחכים לזה כל כך הרבה זמן, אז המחשבה היא לעבור את כל התהליך במשרד הבריאות, להמתין עוד 3 שנים, מאשר לעבור את זה דרך גיאורגיה, ובתוך שנה לקבל תינוק, אז כל הנורות, אתה יודע, כל הנורות שאמורות להדעד, פשוט נעלמות. הם פשוט מסתכלים על התינוק שבסוף הדרך, והם רוצים את הדבר הכי טהור, לקבל אותו הכי מהר, והסוכנויות גם מבטיחות להם ערים וגבעות, ולכן הם פונים לגיאורגיה, מבחינתם זה לא מפחיד אותם שאין בדיקות. אפשר להוסיף שבסוף החיסרון של גיאורגיה זה היתרון. השוק הפרוט של גיאורגיה אפשר לזוגות ישראלים להפוך להורים, במקום ישראל עם הבירוקרטיה מייגעת, אבל זה גם החיסרון.
זהו, שאם נתמקד ביתרון הזה, שהופך את גיאורגיה למוקד של טיפולי פוריות עבור אלפי זוגות ישראלים, גם המחיר, גם הקלות היחסית, נוצרה תעשייה שלמה סביב טיפולי הפוריות, שמספקת שירותים לישראלים בגיאורגיה, גם בין היתר שירותי פונדקאות. איך זה עובד?
יש עשרות סוכנויות בישראל, מגלגלות עשרות מיליוני שקלים בשנה, אם אתה רוצה לעבור את הליך הפונדקאות בגיאורגיה, זאת אומרת לזכות בתינוק, דרך פונדקאית גיאורגית, אתה פונה לסוכנות ישראלית, היא למעשה מטפלת לך בכל המסמכים, מבטיחה לטפל לך בכל המסמכים, מאתרת לך פונדקאית, יש להם סוכנות שמובדים איתה בגיאורגיה, או סוכנות בת בגיאורגיה, שהסוכנות הזאת מאתרת את הנשים הפונדקאיות, אחרי שחותמים על חוזה, הם מבטיחים לך בתוך כמה חודשים למצוא פונדקאית, ואז מגיע הטלפון, מצאנו לך פונדקאית, מעבירים את העוברים של הזוג שמתקשה להיכנס להיריון בצורה טבעית, לגיאורגיה, מחדירים את העובר לאישה הגיאורגית, למעשה אותה פונדקאית, ואז מחכים לראות האם יש היריון, לאחר החזרה ראשונה או החזרה שנייה, האישה בדרך כלל נכנסת להיריון, ואז הם ממתינים למעשה אותה אישה פונדקאית עוברת כביכול לפי אותה סוכנות וגם לפי ההבטחות שמבטיחים לזוגות כל מיני טיפולים רפואיים, מעקב רפואי עד לרגע הלידה. ברגע הלידה אותה פונדקאית וגם הזוג מקבלים חבילת VIP, כך הם מציגים את זה בסוכנויות. היא מקבלת לידה בבית חולים יוקרתי, ליווי של רופא, הזוג גם מקבל דירה בגיאורגיה, כי לוקח חודש עד שמסדירים את כל המסמכים הרפואיים, וגם את כל המסמכים שמראים שהתינוק שלהם, שיאפשר להם למעשה לחזור לישראל חזרה עם התינוק, וזהו, מסתיים התהליך.
כלומר, המעורבות של אותן סוכנויות בכל הליך הלידה היא מאוד גבוהה.
חד משמעית. לסוכנות יש נציגים בגיאורגיה, הם מוודאים שהיא עוברת את כל הבדיקות, שהיא בכלל יכולה לשמש כפונדקאית, כך הם מבטיחים לזוגות, היא עוברת בדיקות גניקולוגיות, יש גם סוכנויות שטונות שמעבירים את הפונדקאיות אבחונים פסיכולוגיים, לאחר מכן, לאחר שהיא נבחרת כפונדקאית ונכנסת להיריון, הם עוקבים שהיא מגיעה למרפאה, שהיא עוברת את כל הבדיקות הנדרשות, אם זה בדיקות גנטיות, אם זה מי שפיר, אם זה בדיקות דם, אם זה אולטרסאונד, או כל הבדיקות שנדרשות כדי לוודא שההיריון הוא תקין, ולמעשה גם הסוכנויות, זה האבא ואמא של הזוגות הללו. אין להם דרך ליצור קשר עם רופא גיאורגי שיסביר להם מה המצבה של הפונדקאית. הכל דרך הסוכנות, הסוכנות יוצרת קשר עם הזוגות, מעדכנת אותם באיזה חודשים, מה היו התוצאות, מבטיחה לתרגם להם את המסמכים הרפואיים, לא תמיד זה קורה, אבל כך היא מבטיחה, ולמעשה הכל מתבצע דרך הסוכנות. הסוכנות היא אבא ואימא, גם של הזוג וגם של הפונדקאית.
ועד כמה הזוג יכול להיות מעורב? עד כמה הוא יכול להכיר את הפונדקאית, לשמור איתה על קשר?
תלוי איזה סוכנות וגם תלוי מה ההבטחות וגם מה מתקיים במציאות. בלא מעט פעמים הסוכנויות מבטיחות שיש קשר ישיר לפונדקאית, אתה יכול לדבר איתה, אתה יכול ליצור איתה קשר, אבל בפועל אנחנו שמענו לא מעט זוגות שרצו לשוחח עם הפונדקאית, רצו להבין האם היא מרגישה בסדר, שהגיעו תוצאות שהן לא תקינות, להבין מה התוצאות הלא תקינות, אז בפועל יש הבטחות רבות, אבל במציאות זה לא תמיד מתקיים.
אז את מובילה אותי בדיוק לאותו עולם גדול ומטריד שנגלה בפנייך כשהתחלת לחקור ולהעמיק בתעשיית הפוריות הישראלית בגיאורגיה. בעיקר אנחנו מדברים על סיפורים אישיים שהגיעו אלייך, סיפורים של זוגות שעברו הליך פונדקאות בגיאורגיה, הליך שלטענתם מסתבך מאוד.
מבחינתי, שאני שמעתי את הסיפורים הללו, כל סיפור יותר סיפור זוועה מהשני.
ילד זה הדבר שהכי רציתי בעולם, כאילו אין, לא היה לי חלום יותר גדול מאשר שיהיה לי עוד ילד, כאילו, באמת, אני הרגשתי שהחיים שלי לא יהיו שלמים, כאילו, אם לא היה לי עוד אחד.
אני נחשפתי לסיפור של מעיין ואביחי, דרך הרשתות החברתיות, ששם היא שיתפה על ההליך.
הוא יושב ואומר לנו, בטח, יש לנו פונדקאיות, אנחנו החברה הכי רצינית בשוק, ואל תדאגי צ'יק צ'אק, אנחנו מסדרים לך ילד, כאילו, אין בעיה. זה תהליך הכי מפחיד בעולם, זה הילד שלך. אם משהו נפגע, את נפגעת לכל החיים. אני רוצה את הידיים הכי אמינות בעולם. אתם מייצגים אותי, אני פה, ואני חייבת לסמוך עליכם ב-100%, וזהו, אין לך משהו.
הסיפור שלהם גם מתנהל כעת בבית המשפט, לאחר שמעיין ובעלה הגישו תביעה נגד הסוכנות שדרכה הם עשו את הליך הפונדקאות. מעיין ואביחי חתמו על חוזה, שילמו כ-200,000 שקלים, הסוכנות לטענתם הבטיחה להם שימצאו פונדקאית, שנבדקה היטב, יאפשרו להם לפגוש את הפונדקאית, לדבר איתה, אלא שלאחר בערך כחודשיים, שלושה, מהרגע שבו הם חתמו על חוזה, מתקשרים אליהם יום אחד ואומרים להם לאשר באופן מיידי את הפונדקאית. לאחר מכן הם מעבירים את העוברים שלהם לגיאורגיה, מתבצעת החזרה לפונדקאית, היא נכנסת להיריון, ולאחר כמה שבועות מגיע טלפון מהצוות הרפואי של הסוכנות, ואומרים שהפונדקאית לא הגיעה לבדיקות הנדרשות, היא לא הגיעה למרפאה, היא כנראה חולה. מעיין מבינה שכנראה היא חולה וזה בסדר. עוברים הימים, ככה מעיין גם טוענת בכתב התביעה, עוברים הימים היא לא מגיעה לבדיקות נוספות, ואז עוברים שבועיים בערך, שבועיים עוברים, ושוב היא לא מגיעה לבדיקות, מעיין מבינה שיש כאן משהו חשוד, היא מדברת עם הסוכנות.
מתקשרת האחות, אומרת לי, אני לא יודעת איך להגיד לך את זה, אין לי גם מישהו אחר שיגיד לך את זה, אבל אנחנו לא מוצאים אותה.
את הפונדקאית?
לא מוצאים אותה.
עם העובר שלך?
עם העובר שלי בפנים. אני נותנת צרכה, אני כמעט התעלפתי, אני כאילו, מה? מה זאת אומרת, את לא מוצאת אותה? זה העובר שלי בפנים, כאילו. מה זאת אומרת, את לא מוצאת אותה?
בסוכנות אומרים לה שהם שוב ושוב מנסים למצוא אותה, הם הגיעו לבית שלה, הם לא מצאו אותה, והם עושים הכל כדי למצוא את הפונדקאית.
מאמי?
כן.
תקשיב רגע.
מה קרה?
הם לא מוצאים אותה, את הפונדקאית.
מאמי, תירגעי, מאמי, תירגעי.
לאחר זמן ארוך מאוד שהיא נעלמה, שלא יודעים איפה היא, שמעיין ואביחי לא ישנים בלילה, סוף סוף הפונדקאית נמצאה.
הם מוצאים אותה, אני לא יודעת מה אומרים לה, מחזירים אותה בחזרה. אני טסה לגיאורגיה יומיים אחרי זה, כדי לפגוש אותה. אני מתחננת על חיי, כאילו. רק שתמשיך לי את ההיריון ולא תיעלם לי, כאילו, מבחינתי עוברת לגור בגיאורגיה.
לאחר מכן, הבדיקות מגלות שהעובר לא תקין, אין לו איברים חיוניים, ולכן צריך לעבור הפלה, ובסוף מתבצעת הפלה טבעית, העובר לא שרד, וזה שברון לב גדול מאוד. מעיין גם כן מגיעה להתעמת עם הסוכנות, דורשת מהם תשובות, אבל ללא ספק אנחנו מבינים את הכאב ואת הצער, כי בסוף אני קצת אולי אהיה חצופה, ואני אומר שמעיין היא לא בחורה צעירה. היא בשנות ה-40 לחיה. כדי לייצר עובר בגיל כזה, זה לא דבר קל. ושעובר מת, בלי קשר לזה שזה כואב מאוד, היכולת שלה לייצר עובר נוסף, היא קשה מאוד. והעובדה שכל זה קרה, עם כל המתח הנפשי וכל הקושי, זה דבר שהוא בלתי נתפס, בלתי נתפס.
ומה קרה אז?
מעיין כמובן נכנסת לשבר גדול מאוד, מתחילה לחקור את הנושא, מתחילה לנסות להבין מי זאת הפונדקאית. בסוף היא נעלמה לה, והיא מנסה להבין גם איך כל זה קרה, של מי הייתה אשמה, של הסוכנות, של הפונדקאית, ואז היא באמת מתחילה לחקור את הנושא.
מצאתי אותה בפייסבוק הרוסי, ושם הגיל שלה בשלוש שנים מבוגר ממה שהם הציגו לי. ואז אני מתחילה להבין שכאילו הטלפון לא נכון, השם לא כמו שהסבירו לי, הגיל לא כמו שזה. מי זה בכלל?
זה הזוי. תחשוב שזאת אמורה להיות אישה שנושאת את התינוק שלך, הגיל כאן בהרבה מקרים הוא קריטי, אתה רוצה לדעת מי הפונדקאית, וכפי שהיא טוענת בכתב התביעה, סוכנות שקרה לה לגבי הגיל של הפונדקאית וגם לגבי השם שלה. ואז היא מתחילה להעלות סימני שאלה לגבי ההתנהלות של הסוכנות, היא מחליטה להגיע להם לפגישה.
במקרה שלי אתם גם מכירים את הכל, משקרים לי לגבי הגיל שלה, משקרים לי לגבי השם שלה. לא בדקתם את תעודת הזהות שלה?
כשאנחנו מאפשרים את השיחה בין הפונדקאית להורים המיועדים...
אחרי שהיא ברחה?
למה ברחה?
יש לי
התכתבויות.
כי היא ברחה, גם אתם כתבתם את זה. פעם ראשונה בחיים לא שומרת שבת כדי למצוא את הפונדקאית שלכם. זה כתוב שחור על גבי לבן.
מה זה קשור?
היא ברחה.
למה המילה ברחה?
היא ברחה, אתם שלושה שבועות לא ידעתם איפה היא. תקרא לזה מה שאתה רוצה.
אני לא מכיר.
בוא נלחת את המשפט הזה, אני לא...
מחישים הכל, הם טוענים שהפונדקאית לא נעלמה פתאום, הם אומרים שהיא רק יצאה לחופשה, שאין קשר בין מות העובר לבין ההיעלמות של הפונדקאית, או קשר לחופשה כביכול של הפונדקאית, ולכן היא מחליטה לתבוע את הסוכנות.
איך הגיבה הסוכנות?
אז נאמר שבכתב התביעה, אותה סוכנות מחישה את כל הטענות, הסוכנות אומרת שהפונדקאית לא ברחה, אלא רק יצאה לחופשה, שממש לא דחקו במעיין וגם בעלה לאשר את הפונדקאית, אין קשר בין החופשה כביכול של הפונדקאית לבין מות העובר, שהם לא שיקרו לגבי הגיל והשם של הפונדקאית, בסך הכל מדובר בטעות הקלדה. הם גם מגיבים באופן רשמי, הם אומרים שעד כה הגיעו לעולם יותר מ-5,500 תינוקות, הם מרחיבים שהם מפעילים בדיקות וגם פרוטוקול רחב של בדיקות מקיפות, גם לפונדקאיות, גם לעוברים, גם לזוגות, ומחרישים שוב ושוב את הטענות, אבל בסדר, אנחנו שמענו את הצד של מעיין, ואני מניחה שכל זה בסוף יתברר בבית משפט, אבל זה לא הסיפור, אנחנו מבינים שיש כאן מקום, שיש כאן שוק פרוץ, שלא ספק צריך לשפר.
חסות אחת, וממש מיד חוזרים.
בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחול עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחול, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
יולן, סיפרת לנו את הסיפור של מעיין ואביחי, שטבעו סוכנות שמספקת שירותי פונדקאות בגיאורגיה. בתביעה שלהם, אגב, מופיע עוד מקרה עם עוד ישראלית שיש לה טענות קשות נגד אותה סוכנות. גם במקרה שלה, הסוכנות מכישה את הטענות נגדה. אבל אם דיברנו על תעשייה שלמה שמתנהלת בגיאורגיה, התחקיר שלה הראה שיש טענות גם כלפי סוכנויות אחרות שפועלות שם. הבאת לדוגמה את הסיפור של שירה.
חודש אחרי שנפטרה הילדה שלנו, החלטנו שאנחנו בוחרים בחיים. פנינו לסוכנות בשביל לעשות תהליך פונדקאות בגיאורגיה. זה עשה לנו אושר מאוד גדול, ציפינו לזה מאוד 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 מאוד.
שירה ובעלה לפני 3 שנים איבדו את הילדה שלהם, לאחר שהיא נפטרה, היא חלתה במחלה גנטית, והיא נפטרה בגיל 3, ולכן הם החליטו לעבור הליך פונדקאות בגיאורגיה. ההליך הראשון צלח, נולד תינוק בריא, ואז הם החליטו להרחיב את המשפחה, והם החליטו לעבור עוד הליך בגיאורגיה, דרך פונדקאית גיאורגית. הם יוצרים קשר עם סוכנות ישראלית, שמקשרת בין זוגות ישראלים לבין פונדקאיות גיאורגיות. הכל נראה מדהים בהתחלה, הם משלמים גם כן כ-200,000 שקלים, אלא ששירה מספרת, שעם הזמן מגיעות כל מיני דרישות לתשלומים, בלי הסברים.
זה הידרדר כבר מהתחלת ההיריון, שלא קיבלנו דיווחים בזמן על בדיקות, שביקשו שנשלם עבור התרופות שהיא קיבלה, ופתאום צריכה גרב אלסטית, שעוד $150 ועוד זה $500 ועוד זה $1,000 ועוד... אז אמרתי, אוקיי, אם זה מה שהיא צריכה, ברור שאני אשלם. אבל איפה המסמכים של הרופא? אני רוצה לראות באמת. ואז נאמר לי שלא חייבים למסור לי את הקבלות והכל, שמה שהם אומרים זה מה שאני צריכה לשלם. אבל כל הכסף שיצא, זה בגלל מה שקרה בסוף.
מה שהיה נורא מכל, כפי שמתארת שירה, לקראת הלידה, הם מבינים שהפונדקאית חלתה באיזשהו זיהום, זיהום שלבסוף עבר גם לתינוק שנולד, לתינוק שלה. כתוצאה מכך, התינוק נולד עם בעיות נשימה, הוא לא היה מסוגל לנשום.
זה החלק הכי קשה לי. בסוף, בימים האחרונים של ההיריון, הפונדקאית לא הרגישה טוב. היה לה לחץ דם 205, והסתבר שהיה לה פונדקאית זיהום בתעלת הלידה, בגלל המצב שהיא עברה. וכל הזיהומים, הבן שלי נדבק, הוא לא הצליח לנשום לבד, הוא היה מונשם 10 ימים.
במשך זמן רב הוא היה בפגייה, הם מאוד מאוד דאגו לו, ושירה לאחר מכן התייעצה עם רופאים.
התייעצתי עם רופאים מהארץ, הם אמרו לי שזה משהו שכן אפשר לזהות, אבל זה פשוט לא קרה. אני חושבת שאף אחד לא צריך לעבור את זה. הגיהנום שאנחנו חווינו, הצורה שזה השפיע על החיים, השפיע על הבריאות.
זה באמת נורא, וזה קורע לב, ולסיפורים האלה יצטרף עוד סיפור אחד, סיפור שהוא פשוט, אין לי איך לתאר אותו, חוץ מלהגיד שהוא מטורף. וזה הסיפור של ארנון.
כן, ארנון גם כן פנה להליך פונדקאות בגיאורגיה, הוא יצר קשר עם סוכנות אחרת, הסוכנות קישרה בינו לבין פונדקאית גיאורגית.
הכל היה בסדר, ילדים בריאים, ואז כדי לחזור לארץ בעצם עושים בדיקות DNA.
במהלך ההיריון, לאחר שהיא נכנסת להיריון, הם מגלים שיש שלישייה. הוא כמובן שמח מאוד, מסבירים לו שככל הנראה מדובר בתופעה נדירה, שהעובר התפצל לשניים ולכן נוצרה שלישייה. התינוקות נולדים, הם פגים מכיוון שמדובר בשלישייה, ואז כדי לחזור לישראל הוא עובר בדיקה גנטית, וגם מעבירים את התינוקות בדיקה גנטית, וגם בודקים את התינוקות כדי לוודא, האם יש התאמה גנטית בין התינוקות לבין ארנון, כדי שהוא יוכל לחזור לישראל. כי זאת הדרישה בגיאורגיה ובכל מדינה בחול לזוגות זרים שעוברים הליך פונדקאות. ואז הבדיקה חוזרת.
חזרו הבדיקות אחרי יותר משבועיים, ואומרים לי, אין דרך יפה להגיד את זה, שני ילדים הם שלך, וילד אחד הוא לא גנטית שלך, דניאל.
זאת אומרת, אין התאמה גנטית בין אחד מהתינוקות בשלישייה לבין ארנון. כמובן שזה היה שבר מאוד מאוד גדול, במשך כמעט חודשיים, הוא טיפל בתינוק הזה, מבחינתו זה תינוק שלו, לכל דבר ועניין, הוא גם נתן לו שם, קראו לו דניאל, והוא מנסה להבין איך זה בדיוק קרה, ואז מזעיקים את הפונדקאית, עורכים לה בדיקה גנטית, מתאימים בין הבדיקה הגנטית שלה, לבין הבדיקה הגנטית של התינוק, של דניאל, ומבינים שיש התאמה גנטית, ו... דניאל למעשה שייך גנטית לפונדקאית, ומה שקרה למעשה, שלמרות שהפונדקאיות מתחייבות בחוזה, שלא לקיים יחסי מין, בזמן החזרת העוברים ובזמן טיפולי הפוריות, כדי לא ליצור מקרים כאלו, למעשה קיימה יחסי מין, ככל הנראה עם בן זוגה, נכנסה להיריון במקביל להחזרת העוברים, ואז התפתחו שני הריונות למעשה, אחד עם התאומים של ארנון, והשני תינוק שלה ושל בעלה.
אפשר אולי להסתכל על זה שכמו שהיא הייתה פונדקאית עבורי, עבור התאומים שלי, אז אני הייתי עבורה בתקופה הזאת, בחודש וחצי, מאז שהם נולדו, אני הייתי סוג של פונדקאי לילד שלה, אז אפשר להתייחס על זה ככה.
וואו, אני האמת בכלל לא ידעתי שזה אפשרי, בכלל. איך הגיבו בשתי הסוכנויות על שני הסיפורים האלה, זה של ארנון וזה של שירה?
במקרה של ארנון סרבו להגיב, אבל במקרה של שירה הם טוענים שהם מחישים את כל הטענות, הם אומרים שזה לא מייצג את מה שירה במציאות, ושהם מקפידים על החיסיון של הלקוחות, ולכן נבצר מאיתם מלהגיב, אבל בכל זאת אנחנו שומעים את הטענות של שירה, ללא ספק זה מעלה לא מעט סימני שאלה לגבי ההתנהלות של הסוכנות הזאת, וגם של הסוכנויות האחרות.
שמי, אז אם אני רגע מסכם, אנחנו התחלנו מביציות עם המופיליה שהובאו מגיאורגיה, מאז את נחשפת לסיפור של מעיין, ולסיפור של שירה, ולסיפור של ארנון, והיו עוד סיפורים שלא הזכרנו כאן. אני לא אתאה אם אני אומר שיש בעיה עם תעשיית הפוריות בגיאורגיה, נכון?
חד משמעית, אתה יודע, אנחנו הראינו, ואני חושבת שזה ממחיש יותר מהכל, איך השוק הזה פרוץ, הראינו איך הסוכנויות הגיאורגיות, זאת אומרת, בלי קשר לסוכנויות הישראליות, מגייסות פונדקאיות. זה נראה כמו מודעה לעבודה מפוקפקת. רק תבואי, נשלם לך $25,000, תקבלי אולי גם אייפון מתנה, רכב במתנה, פשוט רק תבואי. וגם שהתקשרנו לאחת הסוכנויות וניסינו להבין, האם אני צריכה לעבור בדיקות, אילו בדיקות רפואיות אני צריכה לעבור, האם יש אבחונים פסיכולוגיים?
כמה ג'ובאת?
כמה ג'ובאת?
ממקבי ענן, אדם, שמץ ליד קוונטון רווים מושאו, סורוגטי דדיס המושאו.
את פשוט מגיעה למרפאה, את חותמת, את עוברת איזושהי בדיקה אצל רופא נשים, וזהו, את פשוט יכולה להיות פונדקאית, וזה דבר שהוא כל כך, אני מנסה לחשוב על הזוגות הללו, וזה שובר לי את הלב, כי יש כל כך הרבה זוגות שמנסים להיכנס להיריון, שבמשך שנים ניסו, ואז הם פונים לסוכנויות הללו, משלמים הרבה מאוד כסף, וזה פשוט מטריד מאוד. אז לכן, כל הדברים הללו מראים כמה צריך לשנות את השוק הזה. לא להרוס, פשוט לשנות. לא רק לשקם אותו, רק לשפר אותו.
אוקיי, אז מה עושים? כלומר, אני יוצא כאן מכמה נקודות הנחה. א', שהשוק הגיאורגי ימשיך להיות פרוץ, וימשיך להיות פחות בטוח בהשוואה לזה הישראלי ולזה האמריקאי, וב', שזוגות ישראלים ימשיכו לבחור בו, כי הם רוצים תינוק. כמו שאמרת, החיסרון הוא גם יתרון, ולהפך, כי מיעוט הבירוקרטיה, המחיר הזול יחסית, הכל הופך את גיאורגיה למקום שהוא הכי ריאלי עבור הרבה זוגות להגשים חלום ולהפוך להורים. אז מה בכל זאת אפשר לעשות כדי להקטין את הסיכון שלהם?
מה שניתן לעשות ומה שאני חושבת שצריך לעשות, זה פיקוח של משרד הבריאות ומשרד החוץ. כי לא הגיוני שהם ימשיכו להתעלם. בסוף המשרדים בישראל מתעלמים כי הם אומרים, רגע, זה בגיאורגיה, מה זה קשור אלינו? זה קורה בחול? זה בכלל לא נוגע אלינו. אבל לא, זה נוגע אליכם, כי בסוף אנחנו מדברים על תינוקות שייתכן והם יסבלו בעתיד מבעיות רפואיות, ויחבידו על מערכת הבריאות בישראל. ויש את משרד החוץ שגם כן נאלץ בלא מעט מקרים לטפל במקרה רשלנות של סוכנויות ישראליות בגיאורגיה, ולסייע לזוגות הללו. וזה רק מוכיח כמה משרד הבריאות צריך להתערף. אפשר לעשות ועדה שהיא מקוצרת, קצת אחרת, לזוגות שרוצים לעבור הליך בגיאורגיה, שהסוכנויות יספקו תוצאות של בדיקה גנטית, האם הן סובלות ממחלות, של אבחונים פסיכולוגיים, האם הן יכולות לעבור את התהליך הזה. יש כל מיני דרכים, כמובן שלא צריך לעשות את זה כמו בישראל, אבל כן צריך שיהיה כאן פיקוח, כי ההורים לא יכולים לדעת לבד, אז לכן אני חושבת שכן צריך שיהיה כאן יותר פיקוח, כי בסוף מדובר בזוגות ישראלים, מדובר בתינוקות ישראלים, ולכן צריך להתערב גם למענם, וגם למען התינוקות שיוולדו בעתיד.
יולן כהן, תודה.
תודה רבה לכם.
וזה היה אחד ביום של N12. אנחנו מחכים לכם בקבוצה שלנו בפייסבוק, חפשו אחד ביום, הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום עתיק, תחקיר והפקה, דני נודלמן, דניאל שחר, שירה הראל ועדי חצרוני. על הסאונד, מור ארטוב, יאיר בשן יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו. אני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן גם מחר.
בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחול עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחול, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.